יזמות או למות עם יוסי דן בכל יום רביעי בשעה 10 בבוקר ברדיו החיים הטובים.
בוקר טוב לכל המאזינים, כאן יוסי דן בתוכנית יזמות או למות, ואיתי באולפן היום יניב אסס. יניב הוא המקים של אקסלרטור סושיאל טק קלאב, המאיץ הטכנולוגיה החברתי הראשון בצפון. אז קודם כל שלום יניב, ותודה שהצטרפת אלינו לתוכנית.
שלום יוסי, בוקר טוב.
אז טוב, עשית דרך ארוכה, נכון? מאיפה אתה מגיע?
אני מגיע מזיכרון יעקב.
וואה, כן. טוב, אז אנחנו נדבר בהמשך על כל מה שקורה בסביבה של זיכרון, מבחינה הייטקיסטית ויזמית. אבל לפני כן, בואו נפתח ככה ונדבר קצת על הסושיאל טק קלאב. אז הסושיאל טק קלאב, ככה מהשם שלו, מאיך שהוא נשמע, זה אקסלרטור שיש לו קונטקסט חברתי. וכמו שכולם יודעים, יש לא מעט אקסלרטורים שחורטים על דגלם את הנושא של יזמות חברתית, כמו למשל התוכנית החברתית של עמותת בוגרי 8200, או אקסלרטור החברתי עסקי של הרלי, שנחשפנו אליו כאן בתוכנית לפני כמה שבועות, כשאירחנו את עמרי בורל, מנהל את האקסלרטור. אז בוא תספר לנו קצת על הסושיאל טק קלאב, מה היא מציעה ואיך בעצם היא שונה מאקסלרטורים חברתיים אחרים.
אוקיי, בראשית חשוב לחדד שמדובר באקסלרטור חברתי טכנולוגי. כאשר כל המיזמים חייבים להיות טכנולוגיים, כאשר הארכיב החברתי הוא כזה שיענה על צורך חברתי אקוטי. אנחנו מעדיפים שהצורך החברתי לא יהיה לוקלי רק לישראל, אלא צורך חברתי שיענה על קהלים רחבים גם בארצות מתפתחות וגם בעולם המערבי. זאת אומרת, מיזמים שהאימפקט החברתי שלהם הוא מאוד מאוד חזק, והמענה הוא מענה טכנולוגי. עכשיו, מה זה מענה טכנולוגי? זה יכול להיות דיווייס, זה יכול להיות אפליקציה, זה יכול להיות אתר, אבל אנחנו מכוונים לכך שהיזמות הטכנולוגית תהיה פורצת דרך. מה מיוחד בסושיאל טק קלאב? א', המיקום. אנחנו נמצאים בצפון, בחיפה, אנחנו פונים לקהל הצפוני, למרות שכבר אנחנו מקבלים לא מעט פניות גם ממרכז הארץ. התוכנית היא שנתית, בניגוד אקסלרטורים אחרים שמדובר בקפסולת זמן של 3-4 ואפילו 5 חודשים, פה התוכנית היא שנתית.
כן, זה באמת יוצא דופן.
נכון, זה יוצא דופן, כי אנחנו מסתכלים על, על רמות שונות של התייחסות אל המייצים, אל הפרויקטים, סליחה. אנחנו התוכנית בנויה על מספר שלבים, כאשר השלב הראשון הוא שלב של 4 חודשים, שבו למעשה אנחנו מתקפים את הרעיון העסקי, את המודל השיווקי, הפיננסי, בונים מסמכי אפיון של המערכת, את המודלים השיווקיים, כל זה על מנת לעבוד בצורה מאוד מאוד מסודרת, כדי להגיע למצב שבו היזם ידע לפי אבני הדרך שלו לאן הוא מתקדם. לאחר מכן, אחרי 4 חודשים, יש עוד תהליך של 5 חודשים, שבו למעשה אנחנו בונים את המיזם, באמצעות הפרטנרים שלנו, אבל לא רק, כאשר השאיפה היא שאחרי 9 חודשים, תהיה השקה כזאת או אחרת של הפרויקט.
Okay, דרך אגב, באיזה שלב מגיעים הסטארט-אפים לאקסלרטור שלך?
שאלה מעולה. יש יזמים שמגיעים גם בשלב הרעיון, הגיבוש רעיוני, בוא נגיד ככה, אבל יש גם מיזמים שמגיעים בשלבים יותר מתקדמים, שכבר יש להם חברות ויש להם כבר את המיזם שלהם, רק רוצים להאיץ אותו ולחדש אותו או לייצר מוצרים נלווים כדי שיגיעו לקהלים חדשים או לשווקים חדשים. אנחנו יודעים להתאים את עצמנו אל השלב שבו נמצא המיזם.
לא, באמת, זה מעניין. איך אפשר ככה להחליט, כי אני מניח שמתוך הרשימה הלא קצרה של מיזמים שמגישים מועמדות, אתם צריכים להחליט על כמה בודדים, דרך אגב, על כמה?
אנחנו עד עכשיו הגישו מעמדות מעל 60 סטארט-אפים אל התוכנית, ואנחנו עתידים להכניס לשלב הראשון סביב 13 סטארט-אפים.
אוקיי.
שלשלב השני ייכנסו רק 10 מיזמים.
הבנתי, אוקיי. אז 13 סטארט-אפים שאתם אמורים להחליט מתוך כמה עשרות, בשלב הזה 60 וכנראה שיהיו עוד. ואתה הזכרת קודם שאתם בוחרים מיזמים החל משלב הרעיון. עכשיו, מה שמעניין אותי, אתה יודע, לפחות כשאני הייתי עושה סקרינינג לחברות, אחד הדברים שהיינו רוצים לראות זה איזו מחויבות אמיתית שהיזם עשה איזו כברת דרך, והוא לא ככה ישב באיזו שיחת סלון, החליט על איזה רעיון, ובא בבוקר לאקסלרטור, אמר, וואלה, יש לי את הרעיון הזה, תשקיעו בי, אני רוצה להיכנס, אלא כאלה שכבר השקיעו כמה חודשי פיתוח, יש איזה מוקאפ, יש איזה אב טיפוס, אולי שמו קצת כסף אפילו מהכיס שלהם, אולי כבר חברו עם שותפים אחרים, שכל אחד יש לו את האיכויות שלו, אחד בצד אולי CTO, אחד בצד של המרקטינג. אז איך באמת אתם בשלב הרעיון יודעים להחליט אם זה יזם, כן? אני לא יודע, אתם משקיעים במזם או ביזם?
א', אנחנו משקיעים...
איך אתם בעצם מקבלים את ההחלטה הזאת?
אוקיי, א', זו החלטה קשה. ומי שאומר שלא, אז הוא טועה. החלטה קשה, מה לבחור? אבל יש כמה כללי אצבע שאני חושב שכל תוכנית מסוגה עושה. א', עדיפות לצוותים. צוות זה דבר מאוד מאוד חשוב למיזם. המיזם לא יכול להתנהל רק על פרסונה אחת. דבר ראשון. דבר שני, תהליך המיון. התהליך המיון שלנו הוא תהליך מאוד קפדני. כל יזם שמגיש מעמדות דרך האתר שלנו, אז אנחנו מרים טלפון וקצת מבררים שיחת סמול טוק של חצי שעה קצת להבין על המיזם ועל היזם איפה הוא נמצא. לאחר מכן אנחנו שואלים דרך מערכת שאלון מסודר שדרכו אנחנו נבין את השוק, את הפריצה דרך הטכנולוגית, את האימפקט החברתי על הצוות. לאחר מכן אנחנו קוראים לרעיון אישי, שברעיון אישי אנחנו יישבו מול פאנל המומחים שלנו שיחקרו יותר לעומק את המיזם. ואם יש חוסרים בשלב הזה, אנחנו קוראים לפגישה נוספת. זאת אומרת, אנחנו אמורים לקבל את סך הידע והמידע שדרכו אנחנו למעשה נדע, האם אנחנו נוכל לתת למיזם הזה את סך הכלים שהוא צריך כדי להגיע ליעד שאנחנו מגדירים בשבילו, ועל הדרך גם הוא מגדיר לעצמו, לטובת ההצלחה שלו. בל נשכח שהתוכנית ממוקמת בצפון, והצפון כרגע נמצא באיזשהו חוסר בתוכניות מסוג הזה, ולתוך החוסר הזה אנחנו נכנסים.
מעניין, אז זה בעצם מוביל אותי גם לשאלה נוספת, שבדרך כלל אנחנו מארחים פה אנשים, ואנחנו יודעים על איזה בועת הייטק רותחת שקורית באזור מרכז, יש המון מיטאפים, יש המון אקסלרטורים, הרוב הגדול של חברות סטארט-אפ יושבות באזור מרכז, למרות שיש גם באזור הדרום קצת, גם באזור הצפון, באזור יוקנעם, ואנחנו יודעים על איזו התעוררות שיש, וזה יכול להיות שאנחנו נהיה ככה בתוכנית הבאה שלנו, אנחנו נדבר על התעוררות שיש באזור הדרום, ספציפית בבאר שבע, מבחינת הייטק. אז בוא תספר לנו קצת על מה קורה באזור הצפון, כי מאזור הצפון לא שומעים כל כך. מאזור הדרום, סליחה, שמענו על ביבי שבא והכריז על בירת הנגב כמרכז הסייבר העולמי, והיה לו מעט רעש על זה. מה קורה באזור הצפון?
אוקיי. א', הצפון, חוץ מזה שהוא אזור מאוד 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 יפה.
כן, זה אין ויכוח.
הוא זור מאוד יפה. לא מעט חברות הייטק מהמובילות במשק נמצאות בחיפה, אם זה גוגל, IBM, מייקרוסופט, כן. אפל. זאת אומרת, יש קרקע מאוד מאוד פוריה בתחום הטכנולוגי.
עם נוף מדהים מהקרמל, מהבניין שלנו.
לגמרי. אבל היזמות רק עכשיו בזמן האחרון מתחילה לקבל התעוררות. פתאום השיח על היזמות בעיר מקבל רעש יותר גדול, יש פורום של העירייה שדרכו מעודדים את קידום היזמות בעיר, אקסלרטורים, אבל זה מעט מדי ולא מספיק כדי להכיל באמת את הרצון של הקהילה לקחת את זה ל-next step. ולתוך הוואקום הזה אנחנו נכנסים.
יש כמה אנשים כמוך שמרימים את הכפפה בעצם, כי הזדמנויות יש.
נכון. אז אני הרם את הכפפה, אני מתנדב בשותפות חיפה בוסטון, שזה גוף פילנטרופי שנמצא בחיפה כבר 25 שנה, וכל יהבו זה לקדם את העיר, את האוכלוסייה של העיר. אני מתנדב בשותפות, והצורך הזה עלה מהשטח. אני יזם שפועל בחיפה, אני מכיר את רוב היזמים בעיר, ופתאום זה עלה. פתאום שואלים את עצמם, אוקיי, לאן אני הולך? איפה התוכניות? איפה זה? ואז לפני שנה וחצי הייתי במשלחת של יזמים בבוסטון, מטעם השותפות, ובאמת נחשפתי לעולם העולם היזמי שנמצא מעבר לים, וחיפה ובוסטון הם ערים תאומות, ואמרתי, רגע, 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 למה שלא נעשה פה איזה משהו פה בחיפה? אז הלכתי, ישבתי, כתבתי תוכנית, זה בתחילה התחיל בתוך תוכנית מינורית, ואז לאט לאט זה התפתח והתגלגל, והצטרפו עוד פרטנרים נהדרים לתוך הדבר הזה. והתוצאה היא לפניכם, מאיץ, חברתי טכנולוגי ראשון שמוקם בחיפה. זה לא הלך קל, זה עדיין לא הלך קל, זה המון עבודה קשה, אבל הנה, זה רוקם אור וגידים, ואני מאוד מאוד גאה גם בשותפים וגם בצוות שעומל מאוד מאוד קשה כדי שזה יצליח.
טוב, אז על העבודה הקשה ועל מה שעברת אנחנו נדבר אחר כך. ובשלב הזה, ככה, בהקשר הזה של הדברים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו, רציתי לשאול אותך, ככה, האקסלרטור שהקמת, אני מניח שעשית עבודת מחקר שוק לא קטנה, כדי להבין איזה אקסלרטור נכון לפתוח, איך לפתוח אותו, מה קיים היום בשוק הישראלי, באיזה גיאוגרפיות, באיזה ערים, איפה לפתוח אותו. עשית ככה עבודה דוקטורט מקיפה בנושא של אקסלרטורים בארץ. ומה שהייתי רוצה לשאול אותך זה שתי שאלות. קודם כל, ככה, אם תוכל לתת לנו איזו סקירה, לשתף מעבודת המחקר הזאת שעשית, לתאר לנו את הנוף האקסלרטורים בארץ, מה קורה מהבחינה הזאת. והדבר השני, כמו שעושים בככה עבודות מחקר, יש איזה חלק בסוף של המלצות למחקרים נוספים, אם תוכל לתת המלצות לאיזה עוד אקסלרטור, אם אתה חושב שנכון יהיה לפתוח בארץ ואולי באיזה מקומות.
אוקיי, אז אני אתחיל מהסוף.
כן.
הקרקע רוויה בתוכניות. יש
מעל 50, נכון?
אני חושב שיש יותר מזה.
כן.
הקרקע רוויה בתוכניות אקסלרטור, אבל אני ברשותך אתן איזושהי סקירה ואחלק את זה לפי אשכולות. אז אם אנחנו ניקח את האשכול של האקסלרטורים שמבוססים על פירמות כמו IBM, מייקרוסופט, גוגל ושות', חברות שהקימו לעצמם
אינטל,
חברות שהקימו לעצמם אקסלרטורים מתוך מטרה מאוד מאוד ברורה. יש אקסלרטורים שמגיעים מהשטח, כמו אקסלרטורים, כמו אקסלרטור הנוכחי שאני מציג, כמו אקסלרטורים של עמותת בוגרי 8200, ואקסלרטורים נוספים שמגיעים מהשטח. זאת אומרת, לא, שהם לא צבועות בצבע של פירמה כזאת או אחרת. ובנוסף, יש אקסלרטורים שמנוהלים על ידי גופים, בוא נגיד, ממשלתיים או עירוניים, כמו אקסלרטור ברצליה ודברים מהסוג הזה, ו נוסיף לזה אקסלרטורים של מוסדות אקדמיה. אם זה ביסטק מהטכניון, אם זה זל של מקדם תחומי וכו'. עכשיו, כל גוף כזה יש לו את האינטרס שלו ואת ההבנה שלו לאיזה קהלים הוא רוצה להגיע. כשאני עשיתי את הסקירה שלי והסתכלתי על מה שקורה בצפון, אז ראיתי תמונה שהיא מצד אחד אגומה, אבל מצד שני ראיתי את הקרקע,
את ההזדמנויות.
עכשיו, מה ההזדמנויות? חיפה היא עיר שהצד הטכנולוגי בה הוא מאוד מאוד חזק. יש בה מוסדות לימוד אקדמיים מהמובחרים בארץ, אם לא בעולם. יש קהילה, יש קהילה מאוד חזקה, ויש רצון לתוכן. זה עלה מתוך שיחות ומפגישות ומחקר שעשיתי. ואז כשאני בדקתי וחשבתי איזה סוג של אקסלרטור צריך לעשות, אז הנושא החברתי טכנולוגי ישר על פני השטח. ועוד דבר מאוד מאוד חשוב, שאנשים שחושבים על הקמה של אקסלרטור, הם צריכים להבין את קהל היעד שלהם. האנשים בצפון במרכז הם שונים מאנשים במרכז. אני אומר את זה בלב גלוי. התפיסה הניהולית שלהם אחרת, הווייב שלהם הוא אחר, האקוסיסטם פועל אחרת, הקהילה עובדת אחרת, ולכן ראיתי במהלך השיעות שלי והזמן שלי עם היזמים את קצב ההתקדמות שלהם, והוא הרבה יותר איטי מקצב ההתקדמות של מה שקורה פה במרכז. למה זה קורה? אני לא יודע. זה יכול להיות האוויר, זה יכול להיות הירוק, זה יכול להיות ה... ולכן התוכנית שבאנו מתאימה לקהל היעד הזה. זאת אומרת, אם הייתי בונה תוכנית שלי רק 3-4 חודשים, לא בטוח שזה היה עובד באותה עוצמה.
כן, זה מסביר גם את התקופה הארוכה הזאת, נכון, ביחסית לאקסלרטורים אחרים.
נכון, ואת ההיענות שיש לנו מאותם יזמים בצפון.
מעניין.
עכשיו, לגבי שאלתך, איזה אקסלרטורים עוד צריך? שאלה מעניינת, שאלה חשובה. אני באמת לא יודע להצביע ולהגיד לך, אוקיי, פה הייתי מקים עוד תוכנית, אבל כן הייתי חושב שהנגשה של מידע יזמי, חלק מזה זה מה שאנחנו עושים פה כרגע, אבל ההנגשה של מידע יזמי לקהלים חדשים שלא נחשפו לזה, נחשפו על המידע הזה עד עכשיו, אני חושב שזה דבר מאוד מאוד חשוב.
כן.
לדוגמה, למגזר הערבי, לקהילה, למגזר הבדואי, יזמות חברתית עסקית. זאת אומרת, יש מקומות שיש עוד עבודה לעשות. השאלה, מי ירים את הכפפה ויעשה את זה? אני יודע שעמותת בוגר 8200, יחד עם האקסלרטור בנצרת, הולכים לעשות איזשהו פעילות מאוד מאוד יפה למגזר הערבי, וזה מבורך וכולם מברכים על זה. צריך עוד. צריך עוד כדי שהמידע והתוכן היזמי יעבור הלאה, כי זה קטר הצמיחה של המשק הישראלי, ללא צל של ספק.
תשמע, אני רוצה להגיד לך שאני מאוד מתחבר למה שאמרת עכשיו, ולנקודה הספציפית הזאת שאלת. אני שמעתי מלא מעט מקורות שקראתי עליהם, ולא מעט אנשים שנפגשתי איתם ודיברתי איתם על הנושא הזה. וכשדיברתי על זה שיש קהילת הייטק שהיא מונה משהו כמו 280 אלף פה במדינה שלנו, אז אותם אנשים שלא באים מקהילת הייטק אמרו לי, 280 אלף, אוקיי, זה לא מספר כזה גדול ביחס לכמות האנשים שחיים פה בארץ. וכשחשבתי על זה, לא חשבתי על זה ככה, הסתכלתי על ה-280 אלף כמספר אבסולוטי, וכשמסתכלים על זה במספר יחסי, מסך הכל האוכלוסייה כאן, זה לא מספר כזה גדול, ואני מסכים איתך וחושב שבאמת צריך לייצר את ההנגשה הזאת ואת המודעות הזאת ולקרב יותר אנשים למשהו שהוא נחשב כקטר הצמיחה או מנוע הצמיחה של ההייטק הישראלי. מעניין, מאוד מעניין את הנקודה שהעלית כאן. טוב יניב, אנחנו נצא לאיזו הפסקה של שיר. כמו תמיד, השירים שאנחנו הולכים להשמיע היום זה שירים שהאורח או אתה בחרת. השיר הראשון שאנחנו הולכים לשמוע זה של התקווה 6, משהו נעים לנשמה. ככה, חוץ מזה שזה משהו נעים לנשמה, יש איזו סיבה נוספת מיוחדת לבחירה?
א', אני חושב שבכל התהליך היזמי, היזם עובר טלטלות נפשיות מאוד מאוד חזקות.
כן, תכף נדבר עליו.
הוא חייב איזה משהו נעים לנשמה.
אוקיי, טוב. אז התקווה 6, משהו נעים לנשמה, רועי, בבקשה. וואו, שיר עם המון נשמה. אז טוב יניב, בוא נדבר קצת, דיברנו על האקסלרטור, בוא נדבר קצת עליך. ככה עברת איזה דבר אחד או שניים בחיים, והתוכנית שלנו היא בנושא של יזמות. בוא תספר לנו ככה, בתור יזם שהקסים אקסלרטור, איך הגעת להקמה הזאת של האקסלרטור?
טוב, יזמות זה חיידק.
כן.
ומי שנדבק בו, נדבק בו ו...
עבוד.
זהו, עבוד לו, הוא לא יכול לצאת מזה. אני חושב שככה, אם נושא בפרספקטיבה לאחור, ככה, מה היה המיזם הראשון שלי, זה קייטי בין 11 או 12.
מאיפה הכל התחיל?
מאיפה הכל התחיל? זה שרציתי לקנות רדיו דיסק. פעם היה...
כן.
דבר כזה, ולא היה כסף, אז מה שעשיתי, לקחתי את האופניים שלי, ועם דלי וסמרטוט ומגב, והלכתי ותליתי על מכוניות שאני מוכן לנקות להם את הרכב, תמורת סכום סמלי כזה או אחר, וככה לאט לאט גרוש לגרוש, בימי שישי ושבת הלכתי ו... ניקיתי מכוניות.
וואו,
וזה היה, זה היה הסטארט-אפ הראשון שלי, ו... זה לא נשמע מאוד טכנולוגי, אבל לילד בן 11 זה...
בגיל הזה...
זה עשה את העבודה.
כן.
לאט לאט ככה העולם הטכנולוגי נכנס לחיי, גם דרך הצבא, וגם אחר כך עברתי ברפאל 10 שנים, ונחשפתי לתוך הפן הטכנולוגי של סיסטם ושרתים ודברים טכנולוגיים מטורפים. ולפני כ-4 שנים החלטתי שאני עוזב את עבודתי ברפאל ופונה לדרך עצמאית.
לפני כמה זמן עבדת שם?
10 שנים.
וואו.
כן, כן. תקופה יפה ומרתקת. על דרך גם סיימתי את התואר הראשון שלי ואת התואר השני שלי.
במה הדרך אגב?
כלכלה ומחשבים בתואר ראשון, ובמינהל עסקים תואר שני. אבל זה לא מה שהפך אותי למה שאני. אני חושב שהמון ללמוד לבד, והמון להכיר ביכולות וברצון להתקדם ולהשתפר כל הזמן. אני חושב שאם אני נותן טיפ ליזם כשאני מדבר איתו, זה תשתפר. כל הזמן תשתפר, כל הזמן תשאף להשתפר, ללמוד וללמוד וללמוד כל הזמן. כי רק ככה מצליחים בסוף התהליך. האקסלרטור בכלל התחיל מתוך איזושהי, מתוך נסיעה, מתוך משלחת שהייתה לבוסטון. שם נחשפתי בכלל לתוך, היינו שם במאס צ'לנג' והיינו בפפסון וב-MIT ובהרווארד, ופתאום אני באופן אישי נחשפתי לתוך העולם העשיר הזה. ואמרתי לעצמי ככה, היי, גם אני רוצה כזה. ממש כן. ככה. אז באופן הכי, הכי עמוק הלכתי וישבתי וכתבתי וחקרתי ובניתי, ועם עוד אנשים שהצטרפו לדרך. משם נולד בעצם הרעיון. וגם מהשטח, אני רוצה להגיד לך שלפעמים השטח אומר לך לא מעט דברים, וצריך להקשיב לשטח, להקשיב לקהילה, להקשיב לאנשים שנמצאים בקהילה. אני באמת באמת מאמין באמונה שלמה שברגע שאדם הוא יזם, חושב על איזשהו רעיון ומגבש אותו בראשו והולך עם זה צעד קדימה, קשה לו כבר לחזור אחורה. קשה לו. הוא ייקח את הרעיון הזה, אם לא הרעיון הזה, אז הוא יחפש משהו אחר. אז זה מין, כמו שאמרתי, זה מין חיידה כזה שנמצא בך ומבעבע בך, ומדי פעם הוא מתפרץ. כמובן שאסור לשכוח את המשפחה על הדרך, כן, ואת כן. החיים עצמה, כמו שנהוג לומר. אבל כן, להמשיך עם החיידה כזה כל הזמן.
יפה, מעניין. אז זה תמיד היה בדמך, זה מה שאתה אומר בעצם.
זה תמיד היה בדמי, ולא רק שזה היה בדמי, אני חושב שאני מסתכל עכשיו על למה דווקא בחרתי במאיץ חברתי-טכנולוגי, כי אני חושב באמת שאנחנו נמצאים בעידן שבו הטכנולוגיה יכולה לעזור ולשפר את איכות חיינו בצורה מאוד 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 חזקה. אני הייתי שותף בסטארט-אפ חברתי-טכנולוגי, שלמעשה עוזר למגמגמים עם תופעת הגמגום. בהבנותיי אני סובל מהתופעה, נגיד שבילדותי התופעה הייתה מאוד מאוד חזקה ואקוטית. עבדתי לזה מאוד מאוד קשה כדי ככה לאט לאט להיפטר מזה, אבל זה עדיין קורה. המיזם הזה בשמו ניני ספיץ', שזכה לא מעט שבחים וחשיפה, למעשה זה מיזם שבו איזושהי אפליקציה שדרכה היא מזהה את אירועי הגמגום שיש לה משתמש, ומטריעה לו ומתזכרת אותו על טכניקות שהוא למד בקליניקה. אז
זה עובד, כי אני לא שומע את זה בכלל.
זה עובד, וזה חי, וזה כן. בועד, ומאוד מאוד מצליחים. אז זה דוגמה למיזם חברתי טכנולוגי. אם כבר שוחחנו לפני כמה דקות מה זה מיזם חברתי, מה זה מיזם טכנולוגי, ואת הקשר ביניהם, אז אני חושב שזה משהו שבי כנראה היה כבר מזמן. גם האקסלרטור שלנו לצורך העניין, אנחנו קצת נחזור אחורה לגבי האקסלרטור, אנחנו באמת מחפשים מיזמים על פי אשכולות תוכן, בוא נגיד ככה. האשכול הראשון באמת נושא של Medical Health, E-Health, Mobile Health, שזה למעשה כל מיני מערכות עזר נגישות, שדרכם המשתמשים יכולים להנגיש להם או מידע רפואי, או מערכות התראה שעזרו להם לשפר את הרצף הטיפולי שלהם. אנחנו מחפשים גם מיזמים בתחום החינוך, בתחום ההשכלה, ולא דווקא הפן הדידקטי של הדברים, זה יכול להיות מערכות התראה בצפריות, זה יכול להיות טיפול בשיימינג, או בכל מיני תופעות חברתיות שמענה טכנולוגי יכול לתת להם פתרון. גיל שלישי
כן,
זה...
כן, ראיתי איזה פוסט בעניין הזה.
כן, גיל שלישי, אני חושב שזה עקב אכילס מאוד מאוד חזק בעידן הנוכחי, האוכלוסייה הולכת ומתבגרת, הפתרונות הטכנולוגיים רק יכולים לבוא ולשרת את אותה אוכלוסייה, וזה באמת קרוב לכל אחד מאיתנו, לכל אחד יש את איזשהו רצון וכוונה לטפל ולעזור לאוכלוסייה הנהדרת הזאת, שא' בנתה את המדינה ושווה לעזור לה, וכדאי לעזור לה, ויש פתרונות טכנולוגיים שיכולים, נוכל דרכם לעזור לה. מזמים בנושא של ביטחון אישי במרחב. זה לא תופעה, זה לא בעיה שיש רק בישראל. אנשים חושבים רק בישראל, יש פיגועים, זה לא. ביטחון אישי במרחב זה אחת מרעות החולות גם של העולם המערבי, אבל גם כמובן של העולם המתפתח והשלישי. ויש לא מעט פתרונות טכנולוגיים שיכולים לתת, או לפחות להגדיל את תחושת הביטחון. מזמים בנושא כלכלה משתפת. אנחנו כן. חיים בעידן שכל התפיסה הכלכלית הקפיטליסטית הולכת ו...
במיוחד במדינה שלנו, שכל הזמן מתעניינים על יוקר המחיה, אז מחפשים פתרונות כאלה.
בדיוק, וזה לא רק בישראל, זה בכל העולם. העולם מחפש פתרונות והוא מוצא אותם. הוא מוצא אותם באובר, הוא מוצא אותם ב-Airbnb, כן. הוא מוצא אותם בכל מיני מקומות. הכלכלה החדשה היא כלכלה שאומרת לצרכן יש יותר כוח ממה שהוא חושב שיש לו כוח. אז אם יש מיזם של מצד אחד יכול להנגיש מידע פיננסי סלש בנקאי שיכול לשפר את, את איכות חייו של המשתמש, או מצד שני נותן את האפשרות למה שנקרא לעבודה צדדית או סלש להכנסה צדדית, זה משפר את החברה בצורה משמעותית. אז למה דווקא להתעסק בנושא של חברה? כאילו, תמיד שואלים אותי, אז מה אכפת לך מהחברה? כאילו, מה בסדר?
כן.
אנחנו נמצאים בעידן הפוסט-מודרני, ובעידן הפוסט-מודרני הדברים משתנים, והכוח עובר מהממשלות, הריבון, בוא נגיד ככה, אל כוחו של העם. ולעם יש כוח, הוא נמצא בכף ידו, הוא נקרא סמארטפון, והוא פשוט יכול לעשות עם הכלי הזה המון 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 דברים. יש לו המון המון כוח. אנחנו ראינו מה קרה במצרים לפני כמה שנים, אנחנו רואים מה קורה...
כל האביב הערבי.
האביב הערבי, אנחנו רואים מה קורה באירופה. פתאום יש איזשהו כוח שחוזר מהריבון הממשלתי בחזרה אל העם, ויותר ויותר אנשים מבינים שלקהילה יש כוח חזק להרים דברים. אנחנו רואים את זה בפייסבוק, אנחנו רואים את זה בטוויטר, אנחנו רואים את זה בשטח. יש סופרמרקטים חברתיים, יש תחנות מוניות חברתיות, יש לוקוסטים. זאת אומרת, פתאום לחברה יש כוח שרק מחפשת כלים למנף את הכוח הזה.
האדם חוזר למרכז, ממש תקופת רנסנס.
לגמרי, אדם חוזר למרכז. ממש ככה, האדם חוזר למרכז, והכלים הטכנולוגיים הם הכלים שדרכו, לפחות היום, הכלים שרק דרכו הוא יוכל לממש את הפוטנציאל הזה.
יפה, יפה, מעניין. טוב, בואו נצא לעוד איזו הפסקה של שיר, ומיד נחזור. השיר הבא שאנחנו הולכים לשמוע, גם שיר שבחרת, דודו בר... דודו בר דוד, נכון. ומאיה הרמן, מישהו אחר.
נכון, זה שיר, ברשותך, ניתן כמה מילים על השיר הזה. זה שיר שמדבר באמת על המצב שבו אנחנו מצאים, על מצד אחד זה הרשתות החברתיות שמנגישות לנו אנשים שפעם לא הכרנו, ומצד שני אנחנו שרים קצת די בודדים בעולם שלנו, למרות שאנחנו מאוד מאוד נגישים לאנשים. והדור הזה, דור ה-Y, או זו קהל היד שלנו, דור ה-Y, הוא דור מדהים, הוא דור שפתאום נחשף לטכנולוגיה ולמחשבים ולסמארטפון, אבל קצת מאבד את הקשר הבין אישי ואת ההסתכלות עין טו עין, והשיר הזה אני חושב מבטא בצורה הכי טובה את המצב שבו אנחנו נמצאים.
אז תשמע, אני אגלה לך סוד, אני אוהב מאוד 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 מוזיקה ושומע הרבה מוזיקה, צרכן מוזיקה לא קטן, ואני חייב להגיד לך שכששלחת את השיר אז שמעתי אותו פעם ראשונה וממש הצלחתי להזדהות איתו. מעולים שם נקודות מאוד מעניינות.
מאוד, מאוד מעניינות.
מאוד קשור למה שקורה איתנו היום. מאוד. משהו שמשקף את המציאות שלנו. אז בואו נקשיב לו ונהנה ממנו. אז דודו בר דוד ומאיה הרמן, מישהו אחר, רואי בבקשה.
לפחד לא להתעורר בבוקר, למדתי לחיות עם עצמי ולא לנסות להיות מישהו אחר, מישהו אחר.
טוב, שיר יפה. אז אני חייב להגיד שעכשיו ששמעתי את השיר הזה עוד פעם, אז כמובן שהשיר הזה שמעתי אותו בעבר, לא יודע למה חשבתי שלא שמעתי אותו, אבל מה שכן, הסיבה שאמרתי את מה שאמרתי, כי כשאתה שלחת את השיר ושמעתי את השיר פעם בפעם האחרונה, אז פתאום שמתי לב למילים וגיליתי דברים שלא שמעתי אותם כששמעתי את השיר הזה פעם קודמות. כמובן שהשיר הזה הוא מאוד מפורסם וגלגלץ ככה הפציץ איתו. אז טוב, אז שיר מאוד יפה, ועכשיו ככה נשארו לנו כמה דקות אחרונות, ומה שרציתי לשאול אותך, יניב, זה בתור מישהו ש עשה לא מעט תהליכי סקרינינג לחברות שרצו להיכנס לאקסלרטור שלכם, וככה עדיין בתהליך של קבלת החלטות אם כן להכניס מיזם כזה או אחר לאקסלרטור. אז מהניסיון שלך, איזה דברים היית יכול ככה להמליץ ליזמים שמנסים להיכנס לאקסלרטור, איזה דברים הם צריכים לשים לב אליהם, איך הם יכולים אפילו למכור טוב יותר את הרעיון שלהם כדי להיכנס לתוכנית כזו או אחרת?
טוב, בראש הראשונה היזם צריך להבין מה הרעיון שלו. אני נתקל בלא מעט מיזמים ויזמים שקשה להם להסביר מה הרעיון, מה אתה מוכר לי, מה זה?
כן. אתה שולח אותו הביתה, הוא אומר, לך תעשה שיעורי בית ותחזור, תספר לי עוד פעם.
וזה בדיוק מה שאני עושה, אני שולח אותו הביתה, אני אומר, לך, תחשוב, תתייעץ ותחזרו אליי. כן, כי בסוף, אם היזם לא מבין מה המיזם, לנו בתור תוכנית יהיה קשה מאוד להסביר לו מה המיזם שלו. אז היזם צריך לבוא יחסית מגובש, חובה עליו לעשות סקירת שוק כזאת או אחרת, להבין באיזה שוק הוא פועל, להבין את המתחרים שלו, להבין את חסמי הכניסה, את חסמי היציאה, להבין את קהל היעד שלו, איך הוא מגיע לקהל היעד שלו, דברים מאוד מאוד בסיסיים שכל יזם חייב לדעת. הוא פותח ספר ופשוט עובר על רשימת השאלות שהוא חייב. אני לא אומר שהוא צריך להכין תוכנית עסקית, ממש לא, אבל כן להבין בגדול באיזה שוק או באיזה אקוסיסטם הוא פועל. היזם צריך להיות, יזם שאני מגיע לתוכנית צריך להיות open minded, הוא צריך להיות פתוח לשינויים. יזמים שמאוהבים ברעיון שלהם, יהיה להם קשה מאוד להתפתח ולהתקדם. אני לא אומר שהוא לא צריך לאהוב את הרעיון שלו, אבל לא לאהוב אותו יותר מדי. כי מטרתה של התוכנית, של כל תוכנית למעשה, היא לקחת את היזם ולפתוח אותו, לקדם אותו, להוביל אותו אל מחוזות שהוא לא ציפה להיות שם, ורק פתיחות מחשבתית יכולה להוביל אותו לשם. את התהליך הזה אנחנו עושים באמצעות מערכת מיון מאוד קפדנית, גם דרך השאלון שלנו באתר וגם דרך מנגנונים אחרים שאנחנו עושים, אם זה בשיחות, אם זה במקורות אחרים שלנו. ולכן היזם צריך להגיע ברמת בשלות מסוימת. אני לא אומר שהוא חייב עכשיו שאלו את הפוטוטייפינג וזה, אבל חייב להיות בשלות מסוימת כדי שאנחנו נוכל לעבוד איתו. אני מסתכל על יזם שמגיע לתוכנית כמו אל פלסטלינה. זאת אומרת, יש את חומר הגלם, יש את המבניות, עכשיו צריך לראות איך אנחנו עוצקים לתוך זה משהו ומייצרים משהו חדש מתוך הדבר הזה. נקודה חשובה מאוד, הוא צריך לדעת שהולכים לעבוד קשה. יזמות או למות, כן. זה בסוף עבודה קשה, 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 קשה. זה כמו לדחוף קיר, ממש כמו לדחוף קיר. אז בהתחלה אתה דוחף בשיא הכוח, בשיא הכוח, ושום דבר לא זז. ואז לאט לאט אתה רואה שהקיר זז. לאט לאט. ואז הוא זז.
פה איזה הצלחה קטנה, שם איזה הצלחה קטנה שנותנת כוח.
בדיוק. בהתחלה לא קורה כלום, אבל לאט לאט אתה רואה שדברים קורים. פתאום הקיר זז, ופתאום אנשים שמים לב, ופתאום אנשים מצטרפים. זאת אומרת, צריך לדעת שזו עבודה קשה מאוד. אין דבר סקסי ביזמות, ומי שמוכר חלומות, אז אני תמיד אומר ליזמים שאני מלווה במהלך הדרך, אני הורס החלומות שלכם. לא כי אני רוצה להרוס לכם את החלום, אלא להפך, אני רוצה להחזיר אתכם לקרקע, לחזק בכם את האמונה שהמיזם שלכם הוא טוב, אבל לא כחלום, אלא כמציאות. וזה תהליך, זה תהליך שצריך לעבור אותו, גם היזם וגם הצוות. כמובן, יש עדיפות מאוד 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 רצינית לצוותים על פני יזמים
בודדים.
אני חושב שלעבוד לבד זה א', מאוד מאוד קשה. גם ביכולת העבודה הפיזית, אבל גם ברמת השיתוף, ברמת הייעוץ. ולכן כמו שכל
צוות אחד דוחף את השני כל הזמן.
כן, כמו שכל בית צריך
מנטלית.
נכון, כמו שכל בית צריך מרפסת, כל יזם צריך להתעורד איזשהו כן. יזם לידו.
כן.
ודבר לא פחות חשוב, תמיכה מהבית. אני רואה לא מעט מיזמים שפשוט נופלים בגלל התמיכה, בגלל אי התמיכה מהבית, ואני חושב שזה דבר שצריך לעשות לו עבודת שטח מאוד מאוד חזקה, כי הרעיון טוב, הצוות טוב, הכל בסדר, אבל אם אין את התמיכה הביתית, אז זה נופל על הדבר הזה.
יפה, יפה. טוב, מאוד מעניין. נגמר לנו הזמן, אנחנו מסיימים כאן.
כבר נגמר.
כן, נגמר מהר מאוד, והאמת היא שבדרך כלל גם אנחנו עושים בשלב הזה איזו פינה על, על האירועים המרכזיים, אירועי היזמות המרכזיים של השבוע, אבל לא נשאר לנו זמן, והיה שווה ככה להמשיך את השיחה הזאת ולוותר על הפינה הזאת. רק דבר אחד אני חייב להזכיר בהקשר של הנושא של אקסלרטורים, אז היום בשעה 5:30 בערב, קמפוס גוגל תל אביב מארח מפגש בנושא של תוכניות אקסלרטורים לסטארט-אפים בישראל בשנת 2016. המפגש יעסוק גם במה ההבדלים בין מאיצים, אינקובטורים והאבים, מה הקריטריונים שיעזרו להיכנס למאיץ, ומי מהמאיצים הפעילים כיום בישראל, ומה כל אחד מהם מציע. זה אירוע שמאוד מאוד מומלץ היום בקמפוס גוגל תל אביב.
אני אהיה שם.
אוקיי. זהו, אז כאן אנחנו מסיימים. יניב, תודה רבה רבה לך שהגעת אלינו. אני מודה גם לרועי שוחט, האורח שלנו, ולכם, מאזינים יקרים שהזנתם לנו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא, ולהשתמע ברביעי הבא באותה שעה.